אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בוקר טוב.
זה הולך ומתפתח.
כן.
המנגינה מתפתחת שם.
זה אוהד טאוב.
כן.
אני לא אגיד לך איפה הוא גר, עוד שנייה תנחש לבד.
יצלך בבית.
הוא מנגן כמעט בחמת חלילים.
טוב, זה... חמת חלילים... זה איתי. איך קוראים לאדם שמנגן בחמת חלילים?
חמת חליל.
חמתן?
לא יודע.
חמתנאי?
מנגנים יפה מאוד אצלנו במושב. מאוד יפה. אלה שמנגנים יפה,
כלומר... למה, מי עוד יש לך?
לא יודע.
לא, מה זה מנגנים? אוהד, מנגן יפה, יש לך עוד מישהו?
בסדר, כן, כן. אני ארגל לך בימים הקרובים עוד כאלה.
יש
לא
לכם...
לא עם חמת חלילים.
יש לכם להקה?
בוא, חכה.
עד מתי לחכות?
עד מחר, מחר.
עד
תקבל
מחר.
עוד אחד.
עד מחר. טוב, אנחנו ממשיכים בקדם אירוויזיון הזה, שמאזינים מנגנים את אות הפתיחה שלנו. נגיד, זה שיר של להקת טמפלס. אנשים מדי פעם אומרים לי, בואו חבר'ה, זה לא שהלחנתם פה אות. אנשים ישבו, כתבו, איבדו, הלחינו.
אני שומע שלהקת טמפלס משמיעה מדי פעם קטעים מהתוכנית שלנו.
מעריצי להקת טמפלס משחזרים בהופעות רעיונות שלנו. זכור רעיון שלהם. אוהבים להמחיז רעיון שעשינו פה עם אסנת הילה מרק. זה משהו שרץ חזק עכשיו.
מה קורה חוץ מזה?
תגיד, באיזה שלב אנחנו נפסיק להתעסק בבחירות? כלומר, האם בסיבוב 8 של הבחירות, אנחנו עדיין נמשיך ונעדכן את המאזינים שיש עוד 9 ימים לבחירות?
אתה לא היית פה בשבוע שעבר, אני הימרתי, ולא בפעם הראשונה שאין סיבוב 8, לא יהיה סיבוב נוסף. זהו, זה האחרון. כלומר, בעוד 4 שנים יהיה עוד אחד.
ואז זה כבר יהיה סבב אחד.
כן.
לא נמשיך לספור.
לא, ספירה תתחיל מאפס.
אני, אתה יודע, בעת האחרונה אני נוטה להשתכנע שבאמת לא יהיו עוד בחירות.
איך זה הולך לקרות?
תראה, או שביבי מגיע ל-61.
או שלא, ואז?
ואז אני חושב שיש כזה לחץ במחנה שאינו ביבי, שיעשה הכל כדי להרכיב קואליציה.
אז אנחנו חושבים אותו דבר. אסגור את התוכנית,
בואו,
חברים.
בואו, חברים, די, מיצינו.
די, באמת.
אין
לאן להידרדר עוד.
אחרי 4 שנים ביחד, זה כנראה היה בלתי נמנע.
עוד מעט 4 שנים. פי.
מה אתה קונה לי?
יש לי חודשיים לחשוב על זה.
תראה, לא, זה, אני רואה שחברנו, כאחינו, עקיבא נוביק, כותב הבוקר בארץ, ניפגש בקלפיות בנובמבר וגם במאי. הוא מתאר את זה כאילו זה דבר בלתי נמנע, שיהיו עוד...
לא.
עוד בחירות.
לא. אנחנו חולקים עליו.
כן. לא, גם יש...
אמרתי כאן ביושר, אבל בשבוע שעבר, שאותה רמת ביטחון הייתה לי בסיבוב הקודם.
לא, ברור, אין לקהל. הדוברים אינם לא יועצי השקעות, ולא אנשים שבאמת יודעים על מה הם מדברים.
נהפוך הוא.
אבל בניגוד לסיבובים הקודמים שהיה שם בני גנץ, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל אין לו כישורים פוליטיים. כישורים פוליטיים של ללכת ולארגן ולחבור ולרקוח דילים.
אתה אומר, יש פה כאלה שיש להם.
פה יש כאלה שיש
להם. רק חסר להם כרגע מנדטים, אבל חוץ מזה יש להם הכל.
כן, כן. לסער יש גם את עצמו, ויש גם את אלקין, וגם את בנט. זה אנשים שיודעים לתפור, וליברמן יודעים לתפור דברים, הם רק צריכים לתפור מצביעים, ואז הם מסודרים.
טוב, תוכנית. עוד רגע יהיה כאן יושב ראש תקווה חדשה.
וואו. גדעון סער, כרגע דיברנו עליו.
והנה הוא פה.
תראה מה זה, חבל שלא דיברנו על...
מי?
לא משנה.
כל מיני.
לא חשוב.
כל מיני.
לא חשוב. מי שלא רוצה לבוא לפה, נסתדר גם בלעדיו. אנחנו לא צריכים אתכם. אנחנו נעשה תוכנית גם בלעדיכם.
כן?
מי שהקריאה הזאת מופנית אליו יודע.
יודע.
טוב. אז גדעון סער יהיה פה, אתה אומר.
מה עוד?
נראיין אותו אז. נדבר על המשך... שומעים שיש עוד ועוד עדויות שמצטברות נגד יהודה משי זהב בפרשה שנחשפה בהארץ. משה שטיינמץ כתבנו ידווח כאן, יעדכן, האם תיפתח גם חקירת משטרה בסיפור שלו, ונדבר עם סמנכלית עמותת מגן אשר אוספת את העדויות הללו.
רצח שלישי מתחילת השנה בטירה, אנחנו נדבר עם ראש העירייה בשעה הזו.
20 שנה לרצח התינוקת שלהבת פס בחברון, נדבר עם אביה, יצחק פס, מה עבר על המשפחה בשני העשורים הללו, ומה עבר עליו באופן אישי, סיפור מעניין מאוד.
עוד הרבה דברים יהיו כאן בשעתיים האלה.
עד כדי כך.
כן, לא נפרט הכל, אין טעם, חבל על הזמן.
גם האויב מאזין.
נכון. כן, אתה חושב שזה יכול לדבר כזה שהאויב מאזין, האויב, ויחטוף לנו מרועיינים?
לא, 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 אני התכוונתי ממש לאויב.
האויב, האויב, האויב. סורים על הגדרות,
כן, כזה. כן, 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 אין לנו אויבים אחרים. בתקשורת כולנו רקמה אנושית אחת חיה. ואם אחד מאיתנו מראיין משלנו משהו, יאללה, בוא נתקדם. איתמר דרוקמן עורך את התוכנית הזו, לא רק את זו אגב, אבל גם את זו.
אליי גן ונדב רוזנצוויג על ההפקה, אמיר שמואלי הוא טכנאי השידור.
ועוד רגע קאט.
ממש רגע קאט.
גדעון סער.
פרסומת אחת וחזרנו. פסעו עם הנוחות הכי רחוק שאפשר. סיטרואן C5 Aircross SUV מ-149,990 שקלים. לתאום נהיגת מבחן חייגו, כוכבית 4989. סיטרואן, הכי נוח. כפוף לתקנון.
יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב וחודש טוב.
מה שלומך, אדוני?
מצוין, תודה.
כן? מרגיש טוב? תשעה ימים לבחירות?
מרגיש מצוין.
איך אתה מעריך את מצבכם?
אני חושב שאנחנו חזקים, אני אופטימי, אני רואה מה קורה בשטח, ולפי דעתי המצב שונה לחלוטין ממה שמציירים הסקרים, אני רואה התלהבות.
אז מה, למה הסקרים מפקששים אתכם?
נראה בבחירות, מה יקרה? בעוד תשעה ימים.
לא, זה משפט כזה שכל מי שלא טוב לו בסקרים, אומר הסקרים שלנו מלמדים על משהו אחר לגמרי, התחושה, השטח, אבל בסוף, אתה יודע, לפי קצב ההידרדרות שלכם, אולי טוב שהבחירות מגיעות עכשיו ולא עוד חודש או חודשיים.
אני, כשיצאתי לדרך, יצאתי מאזור בטוח ללא נודע. לא חשבתי שזה יהיה מסע קל. לעשות שינוי זה אף פעם לא דבר קל. אנחנו עובדים קשה, נפגשים עם הציבור, משכנעים את הציבור שנדרש שינוי ושאנחנו היחידים שיכולים להביא אותו. מקבלים תגובות טובות מהציבור בסיורים, בכנסים. וברור לחלוטין שכדי שיהיה אותו שינוי חייבת להיות תקווה חדשה חזקה, ועל זה אנחנו עובדים.
תגיד, אבל אם המצב נשאר כמות שהוא, אתם עם 10-11 מנדטים, אתה יכול להגיע לעמדת ראש ממשלה מהפוזיציה הזו?
אינני מתייחס לסקרים, אני מתייחס רק לעם ישראל. המדינה הזו צריכה החלמה, צריכים להרכיב פה דברים מחדש, צריך פה שינוי דרסטי, רק אנחנו נוכל להביא שינוי כזה, אף אחד אחר לא יוכל להביא שינוי, ולכן אני עסוק בלשכנע את הציבור, להסביר לציבור, ומקבל פידבקים טובים מאוד מהציבור, ואת התוצאות נראה בעוד 9 ימים.
לפני כמה ימים בפייסבוק שלך כן התייחסת לסקרים, וכתבת כך, הדבר היחיד שמטריד אותי היום זה שהשינוי בסכנה, בנתונים שאנחנו רואים זה עומד על 60-60. אז מעבר לזה שכשאתה רוצה, אתה כן מתייחס לסקרים, אתה סופר את עצמך, מה, אתה ובעלת באותו מחנה?
לא התייחסתי לזה בפייסבוק, נשאלתי רעיון, רעיון נדמה לי בוועידת המשפיעים.
אז אני מתקן.
התייחסתי,
אבל,
אני
בהחלט, אבל אלה הדברים לא, שאמרת.
אני בהחלט לא באותו מחנה, התייחסתי לעובדה שנתניהו, לפי אותו סקר שפורסם באותו בוקר, קרוב למנדט ה-61, מנדט 61 נתניהו.
לא, אבל כשאמרת,
שלא יהיה שינוי.
כשאמרת שמדובר על 60-60, אני שואל אם אתה בקבוצה של המשותפת.
לא, אנחנו לא בקבוצה של המשותפת.
אז איך אתה מגיע ל-60-60?
ולא נהיה שום חלק מממשלה שהמשותפת תומכת בה, במישרין או בעקיפין או בכל דרך.
אז מה זה 60-60? אז מה זה ה-60 האלה?
הסברתי הרגע שנתניהו, יש לו עם בנט ועם המפלגות החרדיות בסמוטריץ', עמד על 60 מנדטים, ואם הוא יגיע למנדט ה-61, תקום ממשלה שלא תביא שינוי, שרק תסדר אחרת את הכיסאות סביב נתניהו, והדבר הזה יהיה דבר שיביא אותנו למקומות מאוד רעים. תשמע, אתמול, למרות כל מה שאתם אומרים על מצבנו וכו', עובדה ששלחו אלינו לכינוס בריונים ולא שלחו לשום מפלגה אחרת, באירוע שהיה אירוע מאוד חמור במושב הזריה, עם אלימות, עם תקיפה של אנשים והשלכת חפצים.
תסביר מה קרה שם.
עשרות אנשים, עשרות בריונים, לא כאירוע ספונטני או איזו יוזמה מקומית, עם רכבים של הליכוד, עם ציוד הגברה, באו לפוצץ כנס שלנו במועצה אזורית גזר. הרכב שלי מהכניסה ליישוב ועד האירוע היו עליו קפיצות ומכות על החלונות. במהלך הכנס הייתה הפרעה בלתי פוסקת ברמקולים עם צרחות בוגד ובוגדים, עם תקיפה, השלכה של אבנים וביצים שממנה נפגע אדם שפונה מהמקום. והדבר הזה הוא דבר חמור, לא שמעתי עד לרגע זה שום גינוי או שום התנערות מצד נתניהו. ומי ששולח בריונים לפוצץ באלימות כנסים ולפגוע באנשים, הוא מפחד מאיתנו.
רגע, למה אתה קושר את נתניהו לזה? נתניהו שלח את האנשים האלה?
אנשים הגיעו לשם, אני חוזר ואומר. לא כאיזה משהו ספונטני. היו שם עשרות אנשים עם רכבים ממותגים.
אבל אסף שאל אותך אם נתניהו שלח אותם.
אם נתניהו לא שלח, אדרבה יודע שהאלימות שנקטו החסידיו...
לא, אבל אתה לא יכול להגיד שנתניהו שלח ואז להגיד אם הוא לא שלח אז שיגנה.
הם נשלחו על ידי מישהו. הם לא הגיעו לשם במקרה עשרות אנשים לכנס שלנו, שהוא בכלל לא שלהם. הם הגיעו בצורה מאורגנת לפוצץ כנס ונקטו באלימות. ומי שאחראי לזה צריך להתנער...
לא, אתה לא דיברת על אחרי. אתה הקלטת אתמול סרטון שבו אמרת נתניהו חצית עוד קו אדום, שלחת בריונים לפגוע פעילים שלי. אתה יודע שנתניהו שלח את הבריונים?
אני יודע שהגיעו אנשים שנשלחו לא באופן מקרי, ומי שעומד בראש הליכוד, ומי שמממן את הרחבים האלה...
הוא עומד בראש הליכוד. אתה יודע שנתניהו שלח אנשים ואמר להם, לכו בריונים, הקו את צער?
אדרבה, אז בוא נשמע מנתניהו. אחד, גינוי. שתיים, מי שלח אותם? מי שלח את אותם אנשים לפוצץ כנס ולנקוט באלימות כלפי האנשים שלי? מי עשה את זה?
אני טועה, גדעון סער...
איך יש לזה לגיטימיות?
אין לגיטימיות.
כנס של מפלגה...
לא, לאלימות אין לגיטימיות בשום צורה.
לפוצץ אותה...
אני טועה...
לפוצץ אותו בכוח.
כן.
שאתה רואה שיש פה משהו מאורגן, מתוזמן, ופה מתייפייפים, כן? כן שלח, לא שלח, אתה יודע, בוא, הדברים...
לא, מייחסים אחריות ורצינות לדברים שלך. אם אמרת שנתניהו שלח, אז שואלים נתניהו שלח, ואין לך איזה ראייה שהוא קשור לזה.
נתניהו אחראי, גם בכנסים שלו, כשקראו לי בוגד, הוא החריש, הוא שפט. נתניהו, הוא עושה דה-לגיטימציה והכפשה שיטתית של יריבים פוליטיים כשיטת עבודה. השיטות שלו הן שיטות אלימות. אסור להתרגל לזה.
אבל זה מה שאתה עושה עכשיו. זה מה שאתה עושה עכשיו בדיוק. גם אתה מכפיש אותו בלי שום ראייה לכלום עכשיו. הפכת אותו לבן אדם ששלח בריונים. אין לך שום הוכחה לזה.
נתניהו אחראי. נתניהו הוא זה שבכל הכנסים, וגם אתמול, שומעים את האנשים שלו בצורה ברורה, כמו ששמעו בכנסים שלו בפריימריז נגדי, צועקים לעברי בוגד, והוא לא שומע. יש לו בעיות שמיעה.
אתה יודע, גדעון סער...
סלח לי מאוד. הדברים פה ברורים לחלוטין.
מר סער...
אדם שאנשיו מפוצצים באלימות כנסים של אנשים אחרים ופוגעים בהם, הוא פחדן. הוא אדם שמפחד, ואני קורא לנתניהו לבוא לאימות, בכל מקום, בכל שעה, במקום לשלוח בריונים לכנסים שלי. בוא וכל אחד מאיתנו יציג את התוכניות שלו.
אני רוצה רגע להישאר איתך עוד בעניין האלימות, גדעון סער. אתה יודע, 9 חודשים מותקפים פעילי מחאה נגד נתניהו בכל הארץ. למה אתה משמיע כל זה, הקרה, רק שזה מופנה נגד האנשים שלך?
אז אני בהחלט גיניתי את הדברים גם בתחנה הזאת, גם ברעיונות בתחנה הזאת.
בטח לא בווליום כזה. לאחרונה ניסו להצית את אוהל המחאה בבלפור, באירוע שהוא הרבה הרבה יותר חמור, ולא שמעתי אותך מגיע לדציבלים כאלה.
ולא רק את ההתקפות אני גיניתי. גם את ההפגנה עם הביטויים החמורים שנאמרו בה מול בית משפחת פרקש, גם כשהייתי עדיין בליכוד, גיניתי בצורה החריפה ביותר. זה שיח חמור, זה שיח מקומם, זה שיח שמדרדר את החברה הישראלית לתהום, ומי שמוביל את זה זה נתניהו.
מה עמדתך בנוגע לחוק, חוק שיאסור כהונת ראש ממשלה תחת כתב אישום?
אני נשאלתי על זה ביום רביעי, ברעיון עם עמית סגל. בעבר אני חשבתי שלא נכון לשנות את החוק הזה, מהטעם שהשינוי יכול להתאפס כפרסונלי, אבל היום, אחרי שנה, או אחרי התקופה הזאת, שבה נתניהו מכהן כשמתנהל נגדו משפט, ואנחנו רואים איך הוא מתנהל, איך הוא מעדיף את האינטרסים האישיים שלו על טובת המדינה, הוא בעצם מוכיח יום-יום שהוא לא יכול לנהל את המאבק על חפותו בלי שהאינטרסים האישיים שלו ישפיעו על ניהול ענייני המדינה, ולכן אמרתי, באותו רעיון, שנשקול את האפשרות הזאת, ואני אביא זאת לחבריי לסיעה, בכל מקרה זה לא יהיה שינוי רטרואקטיבי, כלומר, בכל מקרה, זה לא ישליך על המצב המשפטי אחרי הבחירות הקרובות, אבל כן צריך לשקול, לאור הניסיון שאנחנו רואים פה.
רגע, כלומר, זה בכל מקרה לא ישפיע על נתניהו? כלומר, נתניהו מבחינתך בכל מקרה יוכל להרכיב את הממשלה?
אחרי הבחירות, אתה לא עושה שינוי בכללי משחק באופן רטרואקטיבי. זה לא יחול על התוצאות שיהיו אחרי הבחירות הקרובות. אבל לעתיד לבוא, נניח מהבחירות לכנסת ה-25, אנחנו צריכים ברצינות לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, כי אנחנו רואים על כל צעד ושעל. אתה יודע, שמענו אתמול את מספר 10 ברשימה של נתניהו, מדברת על פיתורי היועץ המשפטי לממשלה אחרי הבחירות. שמענו, ראינו, קראנו ביום שישי בעיתון את התוכנית...
מי זו מספר 10? רק סליחה, הרשימה לא מולי?
את התוכנית של בן גביר לחוקק את החוק, לדרוש במסע ומתן קואליציוני את החוק הצרפתי, אחרי הבחירות, אני מזכיר לכם שגם ב-2019, סמוטריץ' פתאום דרש את תיקון חוק החסינות.
אבל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לא, הם לא נתניהו. לא, אבל תסביר, רגע, גדעון סער, תסביר איך נפלה עליך התובנה הזו, 10 ימים לפני הבחירות פתאום.
זו בדיוק השיטה, לשלוח אחרים. נתניהו תמיד שולח אחרים.
גדעון סער, אבל איך הבנת, איך ראית את האור פתאום 10 ימים לפני הבחירות?
הוא לא עוסק בזה, הוא שולח אחרים. אבל המטרה היא אחרת. אני בעד רפורמות במערכת המשפט, אבל לנתניהו אין עניין בזה, גם מעולם לא היה לו. יש לו עניין.
את אומרת, נתניהו שולח אחרים כדי לעשות את העבודה שלו בנוגע לחוקים שיבטיחו לו חסינות, אבל אנחנו שואלים, מתי הבנת שזה הדבר הנכון לעשות? מתי באה התובנה הזו?
יש לו עניין להיחלץ ממשפט פלילי, והוא רותם מחנה פוליטי שלם למטרה הזאת, שאם היא תושג, היא תשמיד את העיקרון של השוויון בפני החוק.
אוקיי, אתה נגד חסינות לנתניהו?
אני במעמד שעזבתי את הליכוד, דיברתי על זה שתנועה שלמה שועבדה לאינטרנט.
אבל לא דיברת על זה שאתה שוקל לתמוך בחקיקה, לא דיברת על זה שתתמוך בחקיקה שתמנע מראש ממשלה תחת כתב אישום להרכיב קואליציה, או מועמד תחת כתב אישום להרכיב קואליציה. מתי בעצם נפלה ההבנה הזאת? כי רק לפני 3 חודשים, כשהקמת תקווה חדשה, לא חשבת ככה.
אני אסיים, אתה לא יודע מתי חשבתי ככה, מתי לא חשבתי ככה.
אנחנו יודעים רק מה שאתה אומר.
אני מיד אתייחס לזה. אני רק אשלים את הדבר שמנעתם ממני להשלים קודם. הדבר החשוב הוא להסתכל על טובת המדינה. אני אמרתי, שום חקיקה לא תהיה רטרואקטיבית. כשבא העניין הזה לבג"ץ, אני אמרתי, החוק הוא ברור. החוק הוא ברור, ואכן בג"ץ פסק פי אחד לפי החוק הקיים. זה לא איזה משהו שבאתי עליו מתוכנן. נשאלתי ברעיון על ידי עמית, לא נשאלתי את השאלה הזאת אף פעם בשום רעיון אחר. עניתי בצורה כנה, שמכל מה שקרה, ואגב, עניתי תשובה דומה באין ספור רעיונות קודמים ששאלו אותי, האם נתניהו יכול להיות ראש ממשלה עם כתב אישום? אמרתי, כל מערכת הבחירות, יש בערך 5 או 6 ציטוטים כאלה, מבחינה חוקית הוא יכול, מבחינה עניינית נתניהו הוכיח לנו באותות ובמופתים שהוא לא יכול, הוא הוכיח לנו, הוא שולח מפגינים ליועץ המשפטי לממשלה ומשריין ברשימת הליכוד מישהו שנשלח להפגין ולגדף את התובעת במשפט שלו ורותם את כל בכירי הליכוד, אלה שמוכנים להשתתות, ללכת מאחוריו בפתיחת משפטו, מה לא ברור עדיין?
שאל
לא
אותך אסף לפני לא זה, מתי חשבת לראשונה שצריך לתמוך אולי בחקיקה כזו שתמנע מראש ממשלה לכהן תחת כתב אישום? מתי פעם ראשונה חשבת על זה?
אמרתי כל החודשים האחרונים את הדבר הזה. שנתניהו הוכיח במעשיו...
לא, לא אמרת כל החודשים האחרונים את הדבר הזה. שמענו את זה לראשונה בתשובה לשאלה של עמית סגל בשבוע שעבר.
רק אמרתי את זה בהקשרים אחרים אין ספור פעמים. את השאלה הספציפית הזאת שאל רק עמית סגל, לזכותו יאמר, הוא עיתונאי טוב, הוא שאל שאלה מקורית, ולא את השאלות שכולם רגילים לשאול.
ואתה חיכית כל החודשים האלה רק שיבוא מישהו שישאל כדי שתוכל להגיד את זה.
אני לא חושב שהשאלה הזאת עומדת במוקד ברגע זה, אבל ברגע שהוא נשאל...
לא, זה דרמטי.
אני כאילו בצורה עקנה...
לא, זו... גדעון סער, זו עמדה דרמטית. זו עמדה דרמטית. זו עמדה שיכולה לשנות את חוקי המשחק פה. בנוגע למי מרכיב את הממשלה, אז זו תובנה דרמטית בקשר לחיים. זה יותר דרמטי מהרבה דברים שפוליטיקאים אומרים.
אני חוזר ואומר למקרה שלא הבנת, אסף. בכל מקרה, כל חקיקה כזאת לא תהיה ואינה יכולה להיות רטרואקטיבית, יכולה להיות רק פרוספקטיבית.
תגיד, נדמה לי שבאחד הרעיונות בסוף השבוע האחרון דיברת נגד התופעה שמכונה לוחדי עריקים. יש לך בעיה עם זה שפוליטיקאי מנסה להשיג תומכים מהמחנה השני?
אני חושב שראוי שמי שנבחר ברשימה מסוימת יישאר בה. ואם אני כאשר החלטתי שאני עוזב את הליכוד ומקים את תקווה חדשה, אמרתי את זה בערב, ובבוקר הלכתי ליושב ראש הכנסת והגשתי לו מכתב התפטרות, וזו לדעתי הנורמה הראויה.
כלומר, אם יהיו חסרים לכם קולות, נניח ואתה וחבריך למחנה, בנט וליברמן ולפיד, אם יהיו חסרים לכם קולות כדי להרכיב קואליציה, לא תנסו להשיג חברים מהליכוד?
אני כאשר יהיו הדברים אקטואליים, תשאל אותי את השאלה. אמרתי לך מה עמדתי העקרונית, ואיך אני נוהג, ואיך אני חושב שנכון לנהוג.
מה חשבת על אביגדור ליברמן, שאמר ביום שישי אצל אופירה וברקו, נשים את ביבי והחרדים על מריצה ונשלח אותם למזבלה?
אני שמעתי על זה הבוקר, אני לא ראיתי את השידור, אבל אני חושב שזה ביטוי לא ראוי. לא נכון לדבר ככה. שיח. צריך להיות מכבד גם כלפי יריבים פוליטיים, ונבחרי ציבור חייבים להשתדל לשמור על השפה. ואני לא אוהב את זה באותה מידה שאני לא אוהב התבטאויות אחרות שלא מכבדות את היריב הפוליטי. אפשר להתווכח בצורה שמכבדת.
גדעון סער, יושב ראש תקווה חדשה, תודה רבה על השיחה
תודה,
הזאת.
תודה,
תודה. תודה רבה ויום טוב.
משה שטיינמץ, כתבי עוני משטרה, שלום.
בוקר טוב.
בפרשת יהודה משי זהב, אשר נחשפה בעיתון הארץ ביום שישי, הפרשה הזאת הופכת גם לחקירת משטרה?
עדיין לא, זו בדיקה, אבל הדרך לחקירה לא רחוקה, וכנראה שכבר בהמשך השבוע אנחנו נראה אותה הופכת לחקירה.
אתה יודע להגיד מה יש כרגע בידי המשטרה?
האמת שלא הרבה, כי נכון לאתמול בלילה לא אף אחד ממי שהעיד בפני עיתון הארץ פנה למשטרה, והמשטרה מצידה גם לא יצרה קשר עדיין עם אף אחד מאותם מתלוננים, מאותם נפגעים לכאורה. מה שכן יש בידי המשטרה זה תיק חקירה שנחקר ב-2013, התחיל, כפי שתיאר עיתון הארץ אגב, התחיל בכלל בעבירות כלכליות ובסופו של דבר התפתח לעבירות מין. התיק הזה נסגר בסופו של דבר אחרי שהנפגעת לכאורה סירבה להמשיך לשתף פעולה, אבל מה שהדבר הראשון אולי שהמשטרה תעשה, זה תחזור לתיק הזה היום, תנסה לבדוק האם אפשר ליצור קשר עם אותה נפגעת מאז, ואם היא תרצה כעת כן להגיש תלונה ובעצם להמשיך את ההליכים נגד משיזה, ובעצם מה שכרגע עומד לפני המשטרה, כדי להפוך את הבדיקה הזאת מבדיקה לחקירה, זה אחת משתי אפשרויות, או שמישהו או אחד מהנפגעים שהעידו בתחקיר, או מישהו אחר בכלל, שזה גם יכול לקרות אחרי בעצם שפורסם שמו והטענות נגדו, נגד משי זהב, לפני עוד מישהו שאולי נפגע ממנו והגיש תלונה, או שהמשטרה פשוט תחליט שעל בסיס התחקיר כן יש מספיק חשדות.
זהו, הבעיה משה, נדמה לי שרוב, אולי או רוב או כל העדויות שהובאו בארץ, אין כאלה שחלן כבר התיישנות.
כן. נכון, לכאורה על כל המקרים, חוץ ממקרה אחד של צעירה בשם צדיק שהמעשים בצעו לפני כ-10 שנים, כך לפי התחקיר, על כל שאר המקרים כנראה שחלה התיישנות, אז יש לנו באמת את המקרה שלה, או מקרים אחרים שלא הובאו בתחקיר, ארגון מגן עצמו דיווח שהם קיבלו עוד 6 פניות בעצם מאז יום שישי, ובמשטרה מעריכים, כמו במקרים אחרים של עבריינות מין, שיכול להיות שיעשו צורך אחרי הפרסום בעצם עוד מתלוננים נוספים, אז כמובן צריך פה בעצם תלונה שאין עליה התיישנות.
משה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
רחלי גוטליב ראש גולדי, מייסדת ארגון לא תשתוק, סמנכלית עמותת מגן, שלום לך.
היי, בוקר טוב.
ממתי אתם יודעים על הסיפורים האלה?
אנחנו כבר כמה שנים יודעים על הסיפורים האלו, אבל לא יכולנו לעשות עם זה יותר מדי, בגלל שבאמת הנפגעים לא העיזו לפנות למשטרה. באמת מדובר בפערי על עבירות עם התיישנות, ואני שמחה שהסיפור הזה באמת נחשף בעיתון הארץ. והעדויות החדשות רק מלמדות אותנו על ההיקפים.
את יכולה להגיד משהו על היכולת, או על איך נאספו כל העדויות האלה? כל אחד, עם, אחד ואחת עם הסיפור שלו, שלה, מתקופות אחרות, במקומות אחרים?
ממש כמו שאמרת עכשיו. אין קשר בין המקרים לפי מה שאני יודעת. אבל כן, יש פה איזושהי שיטתיות של בן אדם שאתה רואה כל פעם איך כמה הוא מפעיל את הכוח שלו, והכל כמובן לכאורה, או אין כאן איזה כתב אישום כרגע. אבל יש כאן עדויות באמת מצמררות, ויש כאן באמת, אתה רואה את אותו כוח ואת אותם איומים. יש פה מנגנון קבוע ושיטתי.
אחרי ההכרזה על הזכייה שלו בפרס ישראל, התחלתם לקבל יותר תלונות או ש...
לא, לא, לא. אין שום קשר להכרזה שלו על הזכייה. התחקיר הזה, עבדו עליו הרבה קודם. התלונות שקיבלנו הם לפני שנים כבר. אבל כן, אחרי פרסום התחקיר, הגיעו עוד עדויות. זאת אומרת, זה הזרז לעדויות הנוספות, לא פרס.
לכאורה הרבה אנשים, הרבה באופן יחסי, ידעו על הדברים האלה, או שמעו עליהם הרבה מאוד שנים. איך זה לא יצא עד היום?
תשמע, אני על שמועות פחות, אתה יודע, אנחנו בארגון בכלל, וגם באג'נדה האישית שלי, אנחנו לא עושים שיימינג לאנשים, אנחנו באמת חייבים עדויות מוצקות.
לא, התלונה, אני לא חושב שיש איזו טרוניה כלפיכם, כלפי ארגונים שאת עובדת בהם, אבל אולי מההיכרות שלך עם המנגנון, עם החברה החרדית, עם המתלוננים, מה זה קשר השתיקה הזה?
תשמע, יש כאן בן אדם עם הרבה מאוד כוח והשפעה והרבה מאוד קשרים, בן אדם מאוד מאוד אהוד, בן אדם שעושה הרבה מאוד טוב, לכן אני חושבת שיש פה איזשהו קושי להכיל את הדיסוננס הזה, איך יכול להיות שבן אדם שכל כך תורם, יכול להיות גם כל כך מפלצתי ברבדים האחרים שלו. אני חושבת שהניגודיות הזאת וזה שהוא כל כך מקובל ואהוב, מאוד מאוד קשה לצאת נגדו. מדובר על פגיעות בתוך באמת המיינסטרים של המגזר החרדי, לא מדובר פה באיזשהו מגזר יותר, אתה יודע, בסקאלה יותר פתוח, אלא באמת מדובר על פגיעות בתוך תוככי החברה החרדית, שם פחות מקובל לדבר. אבל שוב פעם, אנחנו רואים כאן איזושהי מגמת שינוי. מה שהיה לפני כמה שנים, שפגיעות מיניות קורות רק אצל אנשים, אתה יודע, איזה שהם דעות מוקדמות על פגיעות מיניות, ברוך השם, באמת לשמחתי, זה משתנה, כי כשמכירים בכך שפגיעות מיניות מתרחשות בכל חברה ובכל תת חברה, אז אנחנו, זאת אומרת, תתי מגזר אני מתכוונת, אז באמת כשמכירים בזה רק כך אפשר לרפא, ורק ככה אפשר לפעול לשינוי, וככה מתקנה השיח.
כיום, יודעת להגיד אילו תלונות, אילו מקרים לכאורה יכולים להבשיל לחקירה פלילית?
תראה, לצערי, אני ממש חושבת שעל רוב העדויות ישנה התיישנות, ואני חושבת שיש, נגיד את זה, אחד המקרים שהגיע אליי, מדובר באישה שכל כך מפוחדת, חוותה כאלו התקפי חרדה מפרסום התחקיר, שלדבר איתי היה לה מאוד מאוד קשה. צריך לתת ל...
רחלי, נפלה מהקו? שאלנו בעצם את רחל גוטליב ראש גולד מארגון לא תשתוק וסמנכ"לית עמדת מגן, בעצם מה איזה כלים יש בידי מערכת אכיפת החוק לטפל באירוע הזה, וכמה מקרים חדשים בעצם יש. והשאלה רחל היא, האם הפרסום הזה בעיתון הארץ, האם הוא עשוי לתת כוח למתלוננים ומתלוננות שלא העיזו מאימת האיש החזק והמקושר הזה להתלונן, האם משהו יכול להשתנות עכשיו?
תראה, אני מאוד מאוד מקווה, עצם זה שכבר פנו אלינו עוד מסגרות, זה מלמד על זה שבאמת הם קיבלו אומץ וכוח מפרסום התחקיר, שהוא באמת שוב פעם פרסום כל כך חשוב. אני אבל כן באמת חושבת שיש פה איזושהי, מעבר למקרה הזה, יש כאן כוח שנפגעים מקבלים באופן כללי, שרואים באמת את ההתייחסות, שרואים כשבאמת הבן אדם ויתר על הפרס ו... ירד כרגע מכל מעורבות בארגון שלו, כשהמשטרה מתייחסת, באמת כך זה צריך להיות, ואני מקווה שזה ייתן כוח לעוד נפגעים ונפגעות שלו, ובכלל באופן כללי. אני כן רוצה לנצל את הפלטפורמה החשובה שלכם ולהגיד שבאמת הנושא הזה של פגיעות מיניות מאוד מאוד מפחיד, ובדיוק כשמבינים שהפוגע יכול להיות גם בן אדם מאוד נחמד מצד אחד, ולא איזה נראה כמו איזושהי מפלצת. אז באמת להגיד לכם שכל הורה שמעוניין לשמוע על מוגנות, אנחנו מעבירים סדנאות בארגון ללא תשלום להורים, 10 אנשים, ואנחנו נגיע לסלון הבית בכל מקום בארץ, ובזום גם בכל מקום בעולם ובארץ. אנחנו מארגנים, יש לנו שיחה של שעה שבה אנחנו נותנים כלים להורים ומסבירים באמת להורים איך אפשר להגן על הילדים, איך אפשר למזער אופציות לפגיעות מיניות, איך אפשר לזהות אנשים, איזה נורות עזרה צריכות להידלק לנו. אני יכולה להגיד לך באופן אישי, אני כשהייתי ב9 עברתי פגיעה מינית, אם אמא שלי הייתה שומעת את השיחה הזאת, אני לא הייתי נפגעת חד משמעית. ואני רוצה שאנשים יקבלו את הידע הזה ואת הכוח הזה. יש לנו עמוד פייסבוק לא תשתוק, אפשר לפנות אלינו שם ולבקש שנגיע, ואנחנו נגיע, אנחנו באמת רוצים לתת את המידע הזה ואת הכלים, כי זה באמת מה שחשוב. עם כל הזעזוע העמוק, אני חושבת שמה שחשוב פה זה לתת כלים להורים ולתת כלים לילדים, איך לא להיפגע בעצם, איך אפשר למזער פגיעות, והכי חשוב זה שאם הילד נפגע, יהיה לו יכולת לבוא ולדבר עם ההורים שלו, זה אני חושבת הכי חשוב.
הכי לגוד לבראש.
שהוא ידע שאפשר לדבר וש...
נעשה את ארגון לא תשתוק, סמנכ"לית עמותת מגן, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה לכם.
אורלי אלקלעי, כתבתנו שלום.
בוקר טוב.
מה קרה בטירה?
אז אתמול בשעות הערב יוצא מביתו מוחמד יד קאסם בן 27, כל בני משפחתו הלכו לחתונה שהתקיימה בטירה, גם הוא יוצא מביתו, עורבים לו שניים ממש סמוך לביתו, יורים לעברו, הם פוצעים אותו במצב קשה מאוד. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, ולאחר מאמצי החייה בבית החולים הרופאים נאלצים לקבוע את מותו, פציעתו הייתה אנושה. האלמונים שהגיעו לביתו ויורים נמלטים מהמקום, ויש לציין שהוא הנרצח השלישי מתושבי העיר בתוך 3 חודשים.
אגב, מוחמד יד קאסם היה יעד לרצח, כלומר, זה לא...
לפני שנה ירו בו אלמונים, פצעו אותו ברגלו. האם זה קשור? האם יש קשר לרצח שהרה? המשטרה חוקרת, וכמובן במגבלות צו איסור פרסום, זה הדבר הראשון שכמובן זכינו לקבל, שיש צו איסור פרסום שהוצא בבית משפט השלום בראשון, בכל הקשור, בכל פרטי החקירה. אבל לפני שנה הוא נורה ברגלו, הוא נפצע, והפעם האלמונים מגיעים לביתו ומצליחים לחסל אותו. אם כן, הוא הנרצח השלישי בטירה, תושב העיר, בשלושת החודשים האחרונים, ומתחילת השנה בחברה הערבית 24 בני אדם נרצחו. שימו לב שאנחנו מדברים מדי שבוע או לאחר כל סוף שבוע על רצח שקורה בחברה הערבית.
עוד רגע על האירוע הנקודתי הזה, נקודתי, על הרצח הזה בטירה, המשטרה מייחסת לו, לנרצח, מעורבות בפשיעה?
המשטרה מכירה את הנרצח, מכירה אותו מאירועים כאלו ואחרים, ואכן כן, כי אנחנו יודעים שניסו לפגוע בו לפני שנה, אבל מעבר לכך, המשטרה לא משתפת איתנו פעולה, כפי שאתם יכולים להבין, בעקבות צו איסור הפרסום על החקירה. האם היו איומים על חייו? האם הוא ידע שמישהו מבקש לפגוע בו?
Okay.
לפי התנהלותו, לא. כי הוא יצא מביתו כמו שהוא יוצא מדי יום. לכן יש כאן שאלה, האם היו עזרות, האם הוא קיבל עזרות לפני כן, האם מישהו איים על חייו, כפי הנראה הוא היה בדרכו להיפגש עם בני משפחתו, באותה חתונה שכולם היו, ולכן הוא יצא מביתו ללא כל חשש, כל הדברים הללו כמובן נחקרים.
אוקיי.
מה שבטוח שבחברה הערבית לא יודעים איך ניתן עוד להתמודד עם הפשיעה הגואה ואמצעי הלחימה שנמצאים בכל מקום, בכל דורש. אלקלעי.
אורלי, תודה רבה.
תודה.
ממון עבד אלחי, ראש עיריית טירה, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
עוד פרטים שאתה יכול להוסיף לנו מידיעה שלך על האירוע, על האיש?
לא, אין לנו מספיק פרטים, אפילו למשטרה לא ידוע מה הרקע, עדיין בגדר התעלומה. זה מאוד מאוד מדאיג ומפחיד אותנו שהתחיל להגיע גם לאנשים שהם לא בנוף של הפשיעה והעבריינות.
לא, למרות שבמקרה הזה ניסינו לברר. אתה יודע להגיד שהוא לא בנוף העבריינות הנרצח?
אני כתושב המקום...
רצח זה דבר רע בכל מקרה, כן? שיהיה ברור. אני רק תוהה האם...
ברור.
האם אתה יודע שהנרצח הוא לא חלק מעולם הפשע?
הוא לא חלק מעולם הפשע. יכול להיות שהוא בעייתי. אבל ידוע לי שהוא לא חלק מעולם הפשע, הוא לא חלק מארגוני פשיעה או מקבוצות פושעים. בכל זאת, כנראה שהוא הפריע למישהו, ואז אתמול לצערי הרב הוא חוסל בכניסה לבית שלו.
זה מקרה שלישי אצלכם, רצח שלישי מתחילת השנה.
זה רצח שלישי ועוד מקרה שמצטרף לעשרות מקרים, מקרי רצח ביישוב בעיר טירה, ולאלפי מקרי רצח במגזר הערבי בעשר השנים האחרונות. אני חושב שזה לא פלילי, זה הפך להיות מצב יותר של מצב של מלחמה. יש אובדן שליטה מוחלט של רשויות אכיפת החוק, של המשטרה. אני יכול להגיד לך באחריות שהמשטרה נכשלה, וגם אנחנו נכשלנו להגן על התושבים שלנו, ולבצע רצח בתוך היישובים והמגזר הערבי, זה דבר שאפשר לעשות אותו בקלי קלות, וברוב המוחלט של המקרים גם לחמוק מענישה.
מה קורה עכשיו בטירה? כלומר, אתה יודע להגיד משהו על החיפושים אחר היורים?
אנחנו לא מאמינים שאפשר להביא את היורים, הרי זה לא המקרה הראשון. אנחנו מרגישים, אנחנו מבינים גם שבעבר לצערנו הרב, חוץ מהמקרים הברורים שבהם היה ברור מי ביצע את הרצח ונתפס על חם, הרוב המכריע של המקרים עדיין בגדר תעלומה, לא בוענח על אף שיש הרבה נתונים, על אף שהאנשים האלה ידועים, על אף שיש את השמות, אבל בכל פעם הם מצליחים לבצע את הרצח ולחמוק מענישה. אני חושב ש... המשטרה איבדה את השליטה בשטח, מי שקובע היום את הכללים זה ארגוני הפשיעה.
אתה לא יודע להגיד מי אלה האנשים האלה? מי אלה הרוצחים? הם אנשים שבאים מטירה? הם אנשים שבאים מבחוץ? הרי בסוף הם חלק מהחברה הערבית, נכון?
הם בתוך החברה שלנו, הם תושבים שלנו, הם אזרחים שלנו, אבל את השמות יש, את השמות יש למשטרה, את השמות יש לתושבים, הם מוכרים, הם מסתובבים בינינו, אבל אתה יודע, בתי משפט ולהביא להליך ולהרשיע אנשים כאלה, זה דורש רמת הוכחה מאוד מאוד משמעותית וגבוהה. ואני טוען לאחרונה שבגלל שאנחנו במצב של מלחמה, אפשר להגיד שאנחנו במצב של מלחמה, זה לא מצב נורמלי שאלפים נרצחים בכניסה לבית שלהם בלי שאף אחד יענש. אני חושב שצריך לחשוב היום בכלים אחרים, בשיטה אחרת. אני חושב שהגיע הזמן גם לחשוב על מעצר מנהלי בתחום הפלילי. כי אנחנו מאבדים את החיים שלנו. זה לא עניין של זכויות אדם וזכויות אזרח. בעניין של...
כן, היית רוצה שאנשים שהמשטרה חושדת בהם, שהם מעורבים במקרי רצח, באירועי רצח כאלה, בביצוע רציחות שכאלה, שייצרו במעצר מנהלי, ללא משפט?
מה האלטרנטיבה האחרת? שהם ימשיכו לרצוח? אתה מבין מה המצב? המצב שמי שביצע את הרצח הלילה, הוא מתכנן את הרצח הבא. זה המצב. אז מה עדיף? עדיף שיהיה לחמש שנים איזשהו משפט מיוחד לאנשים האלה, באיזשהו הליך על סמך מידע מודיעיני כמובן, באישור רשויות החוק, איך שקורה בהליך של מעצר מנהלי. אני חושב שזה עדיף מאשר לתת לאנשים האלה להמשיך ולבצע, ולתכנן ולבצע את הרצח הבא, ולחמוק כל פעם מידי המשטרה. הרצח האחרון בג'לג'וליה אגב, בוצע ליד תחנת המשטרה. מה שהיה חסר בג'לג'וליה, שהם יודיעו למשטרה שבאים לבצע את הרצח. 50 מטר נרצח ילד בן 14. אתה מבין מה המצב? 50 מטר מתחנת המשטרה. מה זאת אומרת? כן. אין המחיר לפגוע בזכויות האזרח, ואין המחיר לפגוע בחופש התנועה שלנו ושל העבריינים האלה, ועל סמך מידע מודיעיני מוצק כמובן, שאני סומך על הרשויות שהם יעשו את זה בצורה הגונה ומקצועית. כן, שיהיה, אין דרך אחרת. אני אומר לך, אנחנו כבר מדברים, אני 12 שנה ראש עיריית טירה, ואני לפחות 12 שנה מדבר על זה, ישיבות עם המשטרה, עם מקבלי ההחלטות. הרעיון של להקים תחנת משטרה, אני הראשון שעמד ואמר, אני נותן גם מבנה. ועמדתי מול כל הזרמים הפוליטיים במגזר הערבי, והקמנו תחנת משטרה בטירה.
ראש עיריית טירה.
ולצערי הרב, עדיין ממשיכים לבצע מרצחות, וגם ליד תחנת המשטרה שלי.
ראש עיריית טירה, ממונה בדלחי, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה, תודה רבה לך.
אסף, ברכת לי. אז אני בינתיים...
מה הבעיה בזה שאנחנו משדרים גם בטלוויזיה? שאתה לא יכול... אתה לא יכול... ברדיו פעם היית...
לא, אבל יש כאן פינות לדעתי שהן לא מכוסות על ידי המצלמות. אתה יכול...
לשם הלכתי רגע.
לא.
כן? כן, כן. היית צריך ללך את ה...
אף מצלמה לא קלטה אותך? מדהים.
אם מי מהצופים קלט אותי מקנח את האף, אז אני מפרגן לו על המחזה הזה.
מדהים. בשעה הבאה נדבר עם יצחק פס. 20 שנה עברו מאז שנרצחה שלהבת, ביתו התינוקת, ועוד כל מיני דברים. חזרנו לשעה השנייה שתהיה עמוסה ומעניינת עם המון דברים מעניינים.
יצאת הישר ממחלקת הפרומו, בדקת מה הכי ילהיב את הקהל, ואתה אומר, יהיה המון דברים מעניינים.
והראשון שבהם, הראשונה שבהם, הפסקה קטנטנה, ואנחנו מתחילים.
פרסומת אחת וחזרנו.
סעו עם הנוחות הכי רחוק שאפשר. סיטרואן C5 Aircross SUV מ-149,990 שקלים. לתאום נהיגת מבחן חייגו, כוכבית 4989. סיטרואן, הכי נוח, כפוף לתקנון.
איתנו יצחק פס, אביה של שלהבת פס, זכרה לברכה, התינוקת שנרצחה לפני 20 שנה בחברון. יצחק, שלום.
בוקר טוב וחודש טוב לכם ולמאזינים.
מה שלומך?
באופן אישי, בסדר גמור, תודה.
אנחנו מציינים בימים האלה, בשבועות האלה, 20 שנה לרצח, איפה זה פוגש אותך?
קודם כל זה מחר, בואו נהיה מדויקים, לפי התאריך העברי. זה פוגש אותי כמו כל עם ישראל עם הקורונה. די בבית, ילדים חולים, מבודדים. אבל משתדלים, אתה יודע, לשמור על אופטימיות.
תחזיר אותנו ליום ההוא.
באותו זמן, לפני 20 שנה, היינו זוג צעיר למדי. שלבת הייתה ביתנו היחידה, הבחורה והיחידה באותה עת. אוריה אשתי הייתה בהיריון מתקדם. גרנו בשכונת בית הדסה בחברון, וההורים של אוריה גרו בשכונת אברהם אבינו, והלכנו לבקר אותם. בפתח השכונה אני נסעתי את העגלה של שלבת, הרגשתי כאב ברגל. תודה, בדרך כלל רק אחרי זה אתה שומע את העירייה, וככה לקח לי איזה שנייה וחצי להבין שנפגעתי מכדור. נשכבתי מאחורי עמדה ממוגנת ירי, והוריה אשתי באה לקחת את שלבת מהעגלה כדי גם לתפוס מחסה מאחורי קיר סמוך, ואז היא ראתה בעצם ששלבת פה זה הסיפור, אני זה הסיפור הקל. אני זוכר עוד ככה שפינו אותי תוך כדי באמת ירי מטורף באמבולנס, וככה מזווית העין... אני זוכר שראיתי את הרופא, יש לנו שכן רופא שככה מנסה להנשים ולעשות החייה, והראש מבין שאין הרבה סיכוי, אבל הלב עוד מנסה ככה כן להאמין שאולי בכל זאת יהיה נס, אבל הנס לא קרה.
כשאתה נפגעת, הבנת גם ששלהבת נפגעה?
לא, זה היה אותו כדור. אני מיד נשכבתי מאחורי מחסה וחיכיתי לעזרה, והתחיל ירי מטורף שם אחרי זה, כאילו שהבינו מה עלה עכשיו, זה עניין של שניות. אבל אני זוכר שפינו אותי באמבולנס, אז ראיתי כבר ככה התשלבת מטופלת.
מאיזה מרחק נוריתם?
להערכתי, משהו כמו 100 מטר.
כלומר, לא מישהו שראית?
לא, 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 זה היה ירי צלף, מכוון. שוב, הטווחים בחברון כל כך קצרים, חצי שנה לפני זה התחלנו לספוג אש יומיומית. חברון, היישוב היהודי בחברון נמצא גם בשטח נחות טופוגרפית, והיו הרבה ניסים, עד שאתה יודע, ניסים מפסיקים באיזשהו שלב.
איך ואיפה התבשרת שבעצם שלהבת נרצחה?
כל הדרך לבית חולים, את ודאי תמחסה מורקים וכאבים, אז כמו שאמרתי ככה, ידעתי שאין הרבה סיכוי, אבל ניסיתי כן להיחס בכל איזה שביב של תקווה, ושגעתי לבית חולים, חיכה לי כבר... חבר טוב שבישר שזהו.
אתה זוכר איך הגבת?
איך הגבתי? פרצתי בבכי. זה היה שוק, למרות שזה היה צפוי. תראה, גם הייתי מאוד צעיר, כאילו, אתה יודע.
אתה בן 24.
רק התחלנו את החיים. היה, כן, אירוע רגע קשה, שאני באמת לא מאחל לאף אחד לחוות אותו.
וכשזה קורה בשלב כזה בחיים, בגיל צעיר, לזוג צעיר, איך מרימים את הראש הלאה?
תראה, אולי דווקא בגלל שהיינו צעירים, אז אולי היה טיפה יותר קל להתמודד. גם אוריה הייתה בהיריון, ולא הרבה זמן אחרי זה נולדה מי שהיום ביתנו הגדולה. ובסופו של דבר, גם מעצמנו אנחנו כן אנשים שמשתדלים לחשוב אופטימי ולחשוב ש... בסופו של דבר הכל יהיה טוב, והחיים כן צריכים להתקדם, והיום יש לנו 5 ילדים. אתה יודע, אני מכיר הרבה אנשים ששוקעים בתוך האבל, אבל מבחינתנו זה היה משהו שאולי מנוף לצמיחה, לעשייה, להנצחה. השתדלנו לא לשקוע בתוך האבל, אתה יודע, לגמרי, שזה יאפיל על כל הדברים האחרים.
כן, בתוך הימים ההם של הרבה מאוד פיגועים, האירוע הזה היה... היה לסמל, בגלל שמדובר בתינוקת, בגלל שמדובר בצלף שכיוון כדי לרצוח תינוקת.
כן, אני חושב שתודה, בחיינו כאן במדינת ישראל, עם כל המחלוקות והשצעים והימין, שמאל, דתיים, חילונים, זה היה איזה רגע נדיר נראה לי, שהיה איזה קונצנזוס, וקיבלנו באמת אלפי ואפילו יותר תגובות ממש מכל רחבי העולם של... תמיכה, הזדהות, נראה לי ככה זה היה איזה שנייה בחיים הציבורים שלנו שהיה סביב מה להתאחד.
מה קרה למשפחה שלך, לך, מאז?
קרו הרבה דברים. 20 שנה זה לא, זה לא קצת זמן. תראה, מיד אחרי הרצח, אז עברנו לגור ממש בסמוך למקום. אישית, מבחינה אישית, היה לי קשה לחזור לבית שגרתי, ועברנו להתגורר ממש צמוד למקום הרצח. זה חיזק אצלנו את האידיאולוגיה, או את הנחישות, ובטח אתם יודעים שגם בעקבות איזו פעילות נכנפתי לכלא לשנתיים. והכלא גם היה איזה פסק זמן בחיים של לבחון כל מיני דברים, ודי שינה אותי. היום אני באקדמיה, דוקטור להיסטוריה. עברתי תהליך התפתחותי ארוך ומעניין, וכן, אני נמצא במקום טוב מבחינתי. איך אמרתי, האקדמיה שיקמה אותי, אני נמצא מוקף באנשים כל כך טובים שעוזרים לי, וככה חלק ממש מהותי מהחיים שלי. אנחנו במקום אחר ממה שהיינו לפני 20 שנה.
תסביר, מה זה אומר מקום אחר?
תראה, בתור, שוב, יש פה גם את העניין של הגיל, וגם שאתה... התקופה הזאת הייתה תקופה פסיכית, לכל מי שזוכר את האוטובוסים המתפוצצים והפיגועים והרולטה בכבישים שבני זוג היו נוסעים בנפרד כדי שישאר איזה הורה לילד, ושוב, בחברון אנחנו ספגנו, חודשים על חודשים ספגנו אש מהמחבלים, ולצערנו הצבא בהתחלה לקח לו זמן להגיב, אז אתה נכנס לאיזה מוד של שאתה באווירת מלחמה. וגם שאתה צעיר וגם בכל התקופה אתה, מבחינתך יש, הכל שחור לבן, הכל בצד שלך, כל מי שלא חושב כמוך הוא, איך אמרתי, הגדרתי כשמאלנים בוגדים באיזה רעיון, אבל נוקשות מאוד אידיאולוגית ואולי אורח חיים שמונע משנאה, מרגשות שליליים, ובסופו של דבר, היום בתובנות שלי, שוב אחרי כל התהליכים ואחרי כל מה שעברתי, אז אני מבין שצריך איזונים בחיים. שברגע שהתמונה והדחפים שלך הם באמת דחפים שליליים של שנאה ורק להילחם כל היום נגד כולם, בסופו של דבר זה פוגע גם בך, גם בסובבים אותך. שוב, מבחינה נפשית בעיקר. והיום אתה מבין שתראה, החיים מאוד מורכבים. היום לצערנו השיח באמת פופוליסטי ומאוד רדוד, אבל כשאתה מסתכל על הדברים לעומק, אתה מבין שהמציאות פה כל כך מורכבת, וצריך להתייחס אליה עם שחור ולבן, יש הרבה גוונים של אפור באמצע, וצריך להתמודד איתם.
מה חקרת בתור דוקטור להיסטוריה?
תראה, אני פריק של מחתרות, והדוקטורט שלי עסק ביוצאי לחי לאחר הקמת המדינה, מה שהיה מעניין שם, שלמרות שאתה יודע, היום בתפיסה לחי הייתה מחתרת ימנית, רדיקלית, טרוריסטית מי שיגיד, זה לא היה ככה. היו בה שני פלגים, פלג ימני ופלג שמאלי, שהיו לשלושה מנהיגים, אז שמיר היה התעסק עם המבצעים, אבל שני האחרים היו, אחד עמד בראש פלג ימני שדגל בתפיסות ימניות, השני עמד בראש פלג שמאלי שדגל בתפיסות אחרות, ולאורך כל השנים לאחר הקמת המדינה הם רבו ביניהם בעצם מה הייתה הלכי ומי הממשיך ומהי המורשת. וזה חלק גם מהתהליך שעברתי, כי פתאום אתה מנסה להיכנס לראש של תפיסות ששונות לגמרי ממה שאתה דוגל ומאמין, ואתה מנסה להבין את הרציונל, ואתה מנסה להבין מה הנית האנשים האלה, מה גרם להם להגיע לתפיסות ולפעולות שהם עשו, ואתה מבין שיש צד שני שצריך להתייחס אליו וצריך לנסות להבין אותו.
איפה אתם גרים היום?
קריית ארבע.
קריית ארבע. כן. אבל זה לא שעברת איזה מהפך אידיאולוגי, אומר, נהיית אולי סובלני
תראה,
יותר?
תראה, לא נהייתי שמאלני, שזה לא יחשבו פה, אתה יודע, לא. אני עדיין מאמין ברעיון.
חס ושלום, לא נהיית שמאלן, כן? שאף
אחד
לא יחשוב ש...
ברור, לא. אבל תראה, אני מבין שהמציאות בהרבה יותר מורכבת ממה שנראה לאדם בן 20 שחי באמת במציאות מטורפת. ואני חושב שאחת הבעיות שלנו היום במדינה שבאמת הכל שחור ולבן והכל מאוד פופוליסטי ושיח מאוד רדוד ו... תראה, בסופו של דבר גם אני מכיר המון אנשים היום, מבחינה אישית, חברית, שבו, איך נגיד, לא, אנחנו לא שותים מאותה קוסטה. ואתה מבין שבסופו של דבר הקשרים הבין האישיים והחברויות האלה, למרות הדעות השונות ולמרות שבאמת כל אחד מגיע מעולם אחר ומרקע אחר, אפשר להיות חברים, כן? אתה יודע, אפשר לא להתווכח כל היום, ואפשר לעשות את
הדברים ביחד. ופעם לא חשבת שאפשר להיות חברים?
מה זה?
פעם לא חשבת שאפשר להיות חברים?
פעם לא חשבתי. לפני 20 שנה, בוודאי שלא. אבל כשאתה מתחיל להכיר אנשים באופן אישי, ואתה יודע, עזוב את הדעות בצד, ולמרות שכולם, אתה יודע, כולנו יודעים מה כל אחד חושב ומאיפה כל אחד מגיע, אתה מצליח באמת להגיע גם לשיתופי פעולה וגם לעשות המון דברים טובים. שוב, אחד הדברים שהמוטו שלי היום זה להשתדל להפוך את העולם ליותר טוב וכמה שאפשר. לעזור ולעשות ולפעול ולשתף פעולה. אתה מבין שבסופו של דבר אנחנו, מי שחי פה בעולם הזה זה אנשים. ואפשר באמת להסתדר אחד עם השני.
יצחק פס, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, תודה.
ושחודש טוב.
חודש טוב.
להתראות.
יפה. דנה ירקצי, שלום.
שלום, מה שלומכם?
טוב, מה שלומך?
אנחנו שוב נפגשים באותה סיטואציה.
פעם שעברה הייתה עם חברה אחת, היום עם חברה אחרת.
נכון.
אז בואי ספרי לנו מה קרה.
נראה לי שהם קצת התאהבו במדיה התקשורתית, אותה קבוצת...
גם אנחנו די מאוהבים במדיה התקשורתית, זה בסדר.
כן, קלמן כל בוקר אומר לי, בוא נלך לשדר ברדיו, בוא נלך לשדר ברדיו. אני אומר, מה יש לך מהרדיו הזה?
בוא נעשה... במדיה התקשורתית.
בוא נלך לדוג או משהו.
תציעו להם הגשה משותפת, אתם והפצחנים.
אז זהו, מי לפצחנים האלה, ואחרי שהם מכו בשירבית, הם מכים בחברה אחרת.
נכון, אתמול הם מודיעים כי הם ביצעו מתקפת סייבר נוספת על חברת מימון ישראלית, מימון לרכב בשם KLS Capital, מודיעים שבמשך 72 שעות הם היו במסע ומתן איתם, החברה לא הסכימה לשלם 10 מטבעות ביטקוין, הביטקוין חצה את רף $60,000, כך שמדובר בסכום אסטרונומי, תמורת המידע שנמצא ברשותם, להם יש מידע אודות הלקוחות שלהם, והם מתחילים להפיץ את המידע ברשת הטלגרם, ואנחנו לא מדברים הפעם רק על תעודות זהות ורישיונות נהיגה, כמו שהיה בסיפור של שירביט או מסמכי ביטוח, הפעם אנחנו מדברים על מסמכים, על פרטים של חשבונות בנקים, על עסקאות מימון, הרבה פרטים של לקוחות וחשבונות בנקים, אנחנו רואים שם, אפשר לראות מי לקח הלוואה, לאיזה רכב, באיזה סכום, מאיזה בנק,
וואי וואי, איזה בלגן. את מגלה פתאום שמישהו אחר קיבל הנחה שאת לא קיבלת. חתיכת סיפור.
אני לא מכירה כל כך הרבה אנשים שלוקחים 500,000 שקל להלוואה לרכב BMW, אבל מי שמסתכל בפרטים יכול לראות כאלו עסקאות מאוד דומות, מאיזה סוכנויות. כן, יש שם הרבה מאוד פרטים שמופצים ברשת, לאחר מכן הם גם מפרסמים את ההתכתבויות עם האנשים של החברה של KLS Capital, ושם רואים שאנשים של KLS Capital מנסים לברר האם הם באמת שלוחה או זרוע איראנית או גורם טרור ולאו דווקא קבוצה שמנסה להשיג כסף, ומבקשים מהם להתחייב ולהגיד שמוחמד הוא לא הנביא, כי רק כך נוכל להתקדם במסע ומתן. הקבוצה משיבה להם שכל הנושאים הללו לא מעניינים אותם.
רגע, בסוף בסוף, זה שאלה גם ששאלנו באירוע שירביט, בסוף בסוף, זה חומר יקר ערך הדבר הזה? מה שהם שמו את הידיים עליו? לקלמן זה אמור באמת כלקוח של החברה הזאת.
לו יצויר.
לו היה.
שלקחתי 500,000 שקל כי רציתי את ה-BMW שסיפרת עליו.
זה דרמטי בשבילו? הוא יגיד לחברה, חבר'ה, תשלמו מה שצריך רק שהדבר הזה יחזור לידיכם?
אז קלמן, אני אשאל אותך שאלה. אם פרטי חשבון הבנק שלך, הצ'קים שלך, היו מפורסמים ברשתות, אתה היית לוקח את זה בשוויון נפש? או שזה היה... ככה מערער אותך.
אני לא לוקח כלום בשוויון נפש. אני לא דוגמה לכלום.
אז הנה, קיבלת את התשובה. בניגוד למקרים הקודמים, שראינו תעודות זהות ורישיונות נהיגה, שגם זה בעיה, כי אותם לקוחות היו צריכים ללכת ולהחליף את תעודות הזהות, כדי שתאריך ההנפקה לא יהיה חשוף לכל, ויהיה אפשר להשתלט על הזהות, או או איזשהו גנב שרוצה כאילו להתחזות יכול לעשות בזה שימוש. במקרה הזה יש פה פרטים שהם הרבה יותר בעייתיים בעיניי, ועדיין כל הלקוחות לדעתי צריכים להתקשר לחברה, להבין מה בדיוק נחשף, איזה פרטים, מה הם יכולים לעשות, מה הם יכולים לשנות, וזה משהו שאותם לקוחות והחברה עצמה צריכים כרגע לדאוג מול הלקוחות שלהם, כי יכול להיות מאוד שהם יהיו חשופים לתביעות על חשיפה של פרטים אישיים וחוסר שמירה שלהם.
דנה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ונבדוק, אולי לקחת איזושהי הלוואה על רכב,
כן,
משהו.
כן, תמיד כדאי לבדוק, אולי אני לא זוכר.
כדאי ש...
אני אעדכן אותך.
לא תעדכני, כדאי שהתחקיר שלך באמת יעסוק בנושא הזה של קלמן והלוואה.
דברים חשובים באמת. טירן פרטוק
הוא... מתאים לך סוברו.
כן. לי פרסומות פה עכשיו. תהיה לך אוטו ביאנקי, אבל בסדר. טירן פרטוק, שלום.
היי, מה העניינים?
בסדר. אתה עוסק בניהול משברי סייבר, תובנות שלך מהאירוע הזה?
האירוע הזה הוא המשך ישיר של אותם חליפת מעלומות בין ישראל לאיראן, דרך פרוקסי. תבינו שבלוח השחמט הזה יש יותר מאירוע סייבר קטן או גדול. אם זה שיר בית KLS, כל חבורת הפייטוקי למיניהם, מי שלא מכיר. רק אתמול שמענו על ה... לפחות על גבי העיתונות, יש את הנושא הזה של האוניות במפרץ, כן לתקוף, לא לתקוף, מי תקף. יש פה לוח שחמט מאוד מאוד גדול במזרח התיכון.
רגע, זה בשורה התחתונה זה האיראנים?
פרוקסי איראני. בסוף יש קבלן משנה, יש מזמין עבודה, זה לא...
אבל הם רוצים כסף.
מי אמר שהם רוצים כסף?
הם אמרו.
הם רצו כמה ביטקוינים הם רצו.
בסדר, אתם מאמינים, אבל כרגע אתם עושים שירות, כרגע אתם עובדים אצל חיזבאללה.
וואי. אגב, למי שעובד אצל החיזבאללה, יש סעיפים ספציפיים בחוק העונשין על הדבר הזה.
נכון, בוודאי, איסור למימון טרור.
אני הייתי נגד האייטם הזה, אגב.
אגב, אני אגיד לך, תראו, החבר'ה של בלק שדו הם לא פעם ראשונה בזירה. הם הופיעו לפני מספר חודשים באירוע שירביט, זאת אומרת, הם לא מתחילים מאפס, זה לא משנה מה הוא אומר, כן אומר, כן כתב, לא כתב, חיכה לפריים טיים בשבת כדי להיכנס לחדשות, שהצליח רק בערוץ 2, אולי קצת אצלכם, אבל זה לא משנה את המהות. המהות של ההתקפה הזאת היא מתקפת תודעה, המשמעות של הכסף, כמו שנכון בשירביט, שהם פרסו את המידע, ורק אחרי 4 ימים...
תגיד, אבל האיראני, מה שמעניין אותם זה לפגוע ב...
זה חברת מימון?
לא. ממש, זה לא. חברה ש...
שנייה, בוא נעשה סדר.
לא רוצה לפגוע בה, אבל בוא, מה שנקרא.
היא קיקיונית, חברה קטנה, פחות
מסתובבים. וואלה, אתה עלית לשידור כדי להסתבך עם כולם, אני מבינה. מלא שאתה...
לא, לא, לא. נצא מהאייטם הזה עם 7 תביעות.
כן, מלא שאתה ככה מגדף את האיראנים, ואז אותנו, אבל את החברה הזו, להגיד שקיקיונית?
לא.
חברה שאני לא זוכר שקוראים לה כרגע.
זה לא... אני עושה זה במונחים של מלחמה אסטרטגית. בסדר? אני מבין את הריקוד הציני, אבל שנייה אחת, במונחים של מלחמה אסטרטגית, אין שום משמעות לכלס, כמו שאין שום משמעות לשירביט. המשמעות הגדולה זה רמת התודעה ותחושת אי הביטחון, שהדבר הזה נוסח ברגע שמתקשרים את זה. התחושה שמעבר לכל ספק, ברור שהייתה פה פריצה, וברור שפרטים נדלפו, וברור שהנושא הזה מאוד לא נעים למי שפרטיו נחשפו. עם זאת, KLS היא לא עמוד התווך או whatever שירביט, עמוד התווך של הכלכלה הישראלית. לכן השאלה שנשאלת למה ומתי, צריך להסתכל במישור הרחב יותר של הקרב, של לפעמים, אגב, יותר ויותר הוא פחות מתחת לפני השטח.
תגיד, מישהו ניסה פעם לשלם ולראות מה קורה?
ברור.
ואז מה קורה?
שנייה, קודם כל, שאלה למי. אתה משלם... יש, אני אעשה לכם חלוקה גסה, יש 3 קטגוריות עיקריות של תוקפי סייבר. אחד זה מדינה, פרוקסי מדינה, טל, בלק שדו, פי טו קי, יש חבורות כאלו, שהם כאלו, הם משתמשים בכלים שהם מאוד מדינתיים, כל המסע המותן שלהם הוא חסר לוגיקה, נשים אותם בצד. יש מאפיות סייבר, שהם ממש ביזנס לכל דבר, ששם לחלוטין משלמים ומקבלים את מה שרוצים, זאת אומרת אי פרסום או דיקודינג, או מפתח להצפנה וכולי, ושולם פה בארץ לא מעט כסף, אני מדבר ברמת העשרות מיליונים של דולרים, והדבר הזה, חלקם אגב פורסמו, חלקם לא פורסמו, אבל זה מציאות קיימת, ויש את הנושא הזה של התארגנות מקומית, תל מה שהיה בלאומיר קארד, איזה עובד, או איזה קבוצה של חברים שהאקרים שושים איפשהו, ששלושה חבר'ה, אחד, שתיים, משהו מאוד מקומי, לא מסודר. אלו שלוש הקטגוריות העיקריות של תוקפים, ועכשיו אתה בתור חברה שנתקפת, אתה צריך להחליט מהר מאוד מול איזה סקריפ אתה נמצא. אין היגיון בעולם, ובטח ובטח שאנחנו במציאות מאוד מאוד ישראלית ואינטנסיבית, לשלם למשהו שהוא גורם עוין מעבר לתקיפה עצמה. אוקיי? אנחנו לא נשלם להעביר כסף, ואף אחד אני מניח, לא ישלם יעביר כסף לחיזבאללה, כדי שאחרי זה יהיה עוד יותר כסף לטילים מדויקים. אין היגיון בזה, זה מעבר לכל ההשלכות המשפטיות, והדבר הזה נועד כדי ליצור הד תקשורתי, שאגב, באמת אני אומר את זה, אתם הלקוח שלו.
קודם כל, זה מחמיא לנו מאוד, אבל תגיד רגע, איך אתה יודע, יש איזה ראיות לזה, שזה קשר חיזבאללה, איראן?
תראה, זה לא דיני הראיות, העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד מסיבתי, עולם מאוד מודיעיני.
איך אתה יודע? מה יש לך ביד שמוכיח שזה בסוף מגיע לאיראן?
אני יודע, כי אני יודע. ממקורות...
לא, נו, מה בחייך.
שנייה, לא, מה זה... לא, נו, מה בחייך. אנחנו לא ננהל את הדיון הזה פה.
פה מנהלים את הדיון.
אין לנו, אנחנו חיים פה, מה אני אעשה? אני בא לפה...
הרייטינג הוא מעל הכל, אני בעד, אבל בהקשר הזה, בוא נגיד ככה, גורמים סופר, סך הכל זה סיבוב שני שלהם, אז זה לא משנה... כלומר, מה שנכון בשירבית נכון גם פה. חד משמעית, גורמים הכי בכירים ברמה הביטחונית ישראלית, נאמרו, הביאו את דעתם, אני לא אחשוף את זה מאותם סיבות שהדברים נאמרו לא כדי שיפורסמו באופן הזה, אבל הדבר זה עם הפלומבה של הבדץ הכי גבוה שיש במדינה.
נו, אז בדץ בדץ. נודה לך, טירן פרטוק, מנהל משברי סייבר.
בכיף. שבוע
טוב. ביי
ביי. ביי להתראות.
אנחנו עכשיו נפנה בשידור חי ליואב זהבי, כתב חדשות החוץ. שלום יואב.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך יואב? מה שלומך?
תמיד טוב, מה שלומכם חברים?
אנחנו גם בסדר גמור, תודה רבה על ההתעניינות. מה קורה באוקראינה?
נקרא לזה משבר האצטדיון. ישראל נגד אוקראינה, נגד ישראל. תשמעו את הסיפור חברים. לפני שבוע וחצי, מחליטה מועצת העיר טרנופיל, שזה משהו כמו 400 קילומטרים מהבירה קייב, לשנות את השם של האצטדיון העירוני, שם אצטדיון כדורגל, וקוראת אותו על שמו של רומן שוחביץ'. רומן שוחביץ' היה מפקד בצבא המורדים האוקראיני, שהם מיליציות שפעלו בתקופת מלחמת העולם השנייה, וחלק מהאנשים ששירתו בהם שירתו למעשה פעולה עם הנאצים, אז כשאומרים הנאצים ועוזריהם, חלק מהאנשים בצבא המורדים האוקראיני הם עוזריהם של האנשים.
רגע, הוא עלה לגדולה, הבחור הזה, כמי שהיה בצבא המורדים האוקראיני?
שלחם, כן, ולחם למעשה למען עצמאות אוקראינה. ולכן הוא נחשב גם כגיבור לאומי, אצל חלק מהחוגים, חוגים רבים למעשה, באוקראינה, וכפחות גיבור לאומי במקומות אחרים, למשל בקרב יהודים, וגם בפולין, השכנה, ששם הוא השתתף באיזשהו טבח מאוד גדול שהיה בתחילת שנות ה-40.
נגד פולנים.
נגד פולנים וגם ככל הנראה יהודים שהיו שם באותה
תקופה. מתי זה היה?
בתחילת שנות ה-40.
מה אנחנו יודעים? אתה אומר שיתוף פעולה עם הנאצים. מה אנחנו יודעים על שיתוף הפעולה שלו עם הנאצים? ומה אתה יודע על ההיסטוריה שלו באס-אס?
אז על ההיסטוריה שלו באס-אס אני צריך להגיד שאני לא היסטוריון, אז לכן אני אהיה זהיר כאן, אבל אני כן יודע שמי שהיה המפקד שלו באותו צבא, סטפן בנדרה, זה היה שמו, הוא דווקא סירב לשתף פעולה עם הנאצים, אבל שוחביץ' עצמו יש עדויות כאלה ואחרות שאומרות שהוא כן השתתף בטבח של יהודים, למשל בטבח וולין שהיה בתקופת השואה בפולין, ו... מי שהזדעק באמת על ה... אגב, גם צריך לציין שלפני 3 שנים קראו על שמו רחוב בקייב, רחוב ששינו את השם וקראו אותו גם על שמו, וגם אז הייתה זעקה מאוד גדולה בקרב חלק מהיהודים שחיים עד היום באוקראינה.
אבל עכשיו זה מגיע ממש לקרוא על שמו אצטדיון.
טוב כדורגל, כן, לא מאוד גדול אגב, שרק 15,000 מקומות.
זה יותר מרחוב.
יותר מרחוב.
כן, במדרג יש כאן עליית מדרגה, יש כאן עליית מדרגה.
זה לא רחוב גדול בבירה קייב, אבל כן. עכשיו תראה, שגריר ישראל באוקראינה, הוא צייץ בשבוע שעבר, מה זאת אומרת, אתם לא יכולים לקרוא, אני מבקש שתהפכו את ההחלטה הזאת, אתם לא יכולים לקרוא את האצטדיון על שם של משתף פעולה עם הנאצים, אבל במשרד החוץ האוקראיני מיירו להגיב לדרישה של השגריר שלנו שם, ואומרים כך, שימור הזיכרון הלאומי של העם האוקראיני מצוי בעדיפות עליונה, דיונים בנושא צריכים להיערך ברמת ההיסטוריונים, תפקידם של דיפלומטים, הם אומרים לשגריר, ולעבוד כדי לחזק את יחסי הידידות והכבוד ההדדי בין העמים, לא להפך. עכשיו צריך להגיד, מדובר בדמות מעוררת מחלוקת.
רגע, עוד לפני זה, ההצהרה האוקראינית לא מתווכחת עם העובדות, נכון? היא לא אומרת, לא, 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 האיש היחסי דומות העולם, אתם מבלבלים אותו עם מישהו אחר.
לא, 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 לא הייתה שם התייחסות מצד משרד החוץ לאמירה הספציפית.
הם רק אומרים, אל תתערבו לנו בעניינים.
כן, זו המורשת שלנו, בוא נגיד כאן, זו המורשת שלנו, אלה ענייננו ואנחנו נחליט. צריך להגיד, 71 שנים אחרי מותו, שוקבת שהוא עדיין דמות מעוררת מחלוקת. כמו שאמרנו, אוקראינים רבים רואים בו גיבור לאומי שתחף לעצמאות, לחם בסובייטים, גם חלק מהזמן צריך להגיד בנאצים, אני מאמין שתכף תדברו על זה. ומצד שני, האיש כך לפי כמה וכמה עדויות, שיתף פעולה עם הנאצים בתקופת המלחמה. אני מאמין, ולפי מה שקראתי, שיש חילוקי דעות בנוגע לתפקידו בנושא של שיתוף הפעולה עם הנאצים, אבל ראיתם בישראל לא ממש אהבו את ההחלטה הזאת, ונגיד שוב, גם כששינו את השם של רחוב בקייב, בבירה קייב לפני 3 שנים, וקראו אותו על שמו, גם אז הייתה זעקה מאוד גדולה מצד הקהילה היהודית. אגב, התזמון, צריך להגיד, הוא לא מאוד מפתיע, גם אמרנו, מציינים 71 שנים למותו, ובעוד חודשיים יערך באצטדיון הדי קטן הזה, צריך להגיד, גמר הגביע האוקראיני. בכדורגל, אז ככה, כן, זה ייתן לו אולי עוד...
אז גם האצטדיון עלה לגדולה. אתה מוזמן להישאר איתנו, יואב, אנחנו נצרף את...
אני אשמח לשמוע את השיחה שלכם.
קארל וולך, הוא איש עסקים ופעיל פוליטי באוקראינה. שלום, קארל וולך.
שלום.
רק תסביר, מה זה אומר פעיל פוליטי? פוליטי באיזה צד ובאיזה עניין?
בצדה של אוקראינה. אין לדע, מישהו כבר ניסח את אותי כאילו. פעיל פוליטי, אני כן, אני מעורב בפוליטיקה, אבל לא, אני לא חבר בשום מפלגה ולא חבר פרלמנט.
אוקיי, איך אתה רואה את האירוע הזה?
תראה, להבין את האירוע בלי להבין את הרקע, שיש את המלחמה של רוסיה נגד אוקראינה, גם הפן הפרופגנדיסטי, וחלק מזה, זה מין, זה ניסיון קומפרומטציה של כל התנועה עבור העצמאות האוקראינית, וגם ניסיון לתאר את השלטון באוקראינה כשלטון לאומני שתומך באנשים ששיתפו פעולה עם הנאצים, בלי להבין את הדבר הזה, אז לא תבינו גם מה קורה. למשל שוחביץ' אין לו שום קשר לאסף. פשוט שום קשר. הוא כן, בשנות 41 ו-42, הוא היה קצין בגדוד נחתיגל, שזה גדוד של עבר, שלא הוכח אף פעם שיש להם, כאילו, רשום עליהם פשעי מלחמה.
האיש לא טבח ביהודים?
לא. ממש אין הוכחות. יתרה מזו, אני לא יודע, אני לא יכול להוכיח גם ההפך, אבל הבן שלו הוא עדיין חי, והוא מספר ומראה מסמכים שהם הצילו בחורה יהודית בבית שלהם בלבוב.
אז מה אתה אומר שקורה כאן? יש כאן, אתה אומר שם פרופגנדה של הרוסים נגד האוקראינים.
כן.
ואתה אומר ישראל לוקחת את הצד של פוטין בסיפור הזה.
במקרה הזה, שגריר ספציפי הזה, זה לא המקרה היחיד. הוא מדי פעם, משום מה, לוקח את הצדו של פוטין, למה אל תשאל אותי. כאילו, דרך אגב, הבחור הזה...
אפשר גם לראות פה שהוא לוקח את הצד היהודי, אתה יודע, אנחנו...
איזה צד יהודי? צד יהודי זה לתמוך
באוקראינה. אם יש טענות שהאיש היה מעורב בטבח ביהודים, אז מי שלוקח את הצד היהודי אומר, אל תקראו על שמו, אצטדיון.
אין הוכחה אחת שהוא מעורב בטבח של יהודים.
אבל השגריר לא המציא את זה, נכון? זה לא שהשגריר שלנו המציא את זה יש מאין, נכון?
הוא כן המציא את זה. כאילו... זה סתם שטות.
הזכיר כתבנו יואב זהבי שכבר שקראו רחוב בקייב על שמו, של אותו שוחביץ'. גם אז הייתה זעקה, וזה לא היה מצד השגריר.
גם אז לא היו הוכחות, הם לא הופיעו מאז. כאילו, לא, אין שום דבר. גם, זה קשור גם, גם לאנשים אחרים שהם קשורים למלחמה עבור העצמאות האוקראינית.
אז מי לשיטתך המציא את הדבר הזה?
כאילו, זה נרטיב של הפרופגנדה הסובייטית, זה נרטיב מאוד, מאוד ישן. פשוט השלטון הרוסי העכשווי הוא מאוד תומך בזה. זה הכל, כאילו אין הוכחות.
טוב, איפה זה עומד עכשיו? האוקראינים לא נראים כאילו הם עושים איזו חשיבה מחודשת, נכון?
לא, הם מנסים לעשות חשיבה מחודשת ב-30 שנה האחרונות, מאז שהם קיבלו את העצמאות. כי עד שנת ה-91 הם היו חלק מברית המועצות, נרטיב קומוניסטי שהוא היה הפוך לגמרי. הם מנסים היום לבנות את ההיסטוריה שלהם, או לחדש, או להראות אותה קצת בזווית אחרת. ופה יש לנו גם את הסיפור של הבחור הזה. אני אומר, לו הייתי פולני, הייתי רואה את זה קצת אחרת, כי בקשר לפולנים יש שם סיפור בבולין, וצדקת, יש שם סיפור...
אתה אומר, הוא טווח, אבל לא ביהודים.
לא ביהודים זה בטוח, אבל זה לא היה, זה גם כן לא היה חד משמעי, כי על מה אנחנו מדברים? פולין, החלק הזה של אוקראינה, הוא היה תחת השלטון של הפולנים, והם כן מאוד, הם עשו דברים מאוד לא פשוטים שם עם אוקראינים. כאילו, לא הייתי אומר שזה טבח, אבל הייתה שם מלחמה בין פולנים לאוקראינים, גם כשהייתה תקופה של הכיבוש הנאצי, והנאצים העדיפו לא להתערב בזה. והייתה שם מין מלחמה בין הפולנים לאוקראינים, וכן, היו דברים ממש לא פשוטים.
אז קרל וול, רק שורה תחתונה, יקראו או לא יקראו את שם האצטדיון על שמו?
כמובן שכן.
כמובן שכן. אין שאלה בכלל, ואתה אומר, גם המכתב של שגרירנו באוקראינה לא ישנה את זה. קרל וול, אך באוקראינה, תודה רבה. תודה גם ליואב זהבי, כתבנו.
משעול הרץ הגיא, ראינו הידידיי, במושב קוראים לאיה, ובגדוד קוראים לאי. איה, 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 פית בצמחייך, הקלות לך לראשך, איה. זוכר ישך איי 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 הלב איי הלב מושך אליי
חזר מי הוא רוצה רוסף ישראל בספרייה הלאומית שלום
בוקר
רב
טוב. בוקר טוב אתה
איה שושנה דמרי אלתרמן נכון. זעירה
שיר קצת פחות מוכר אבל זה מצדיק את ההשקעה כי אנחנו עושים יום הולדת קטן היום והיום הולדת הוא לתחנה שבה אנחנו מדברים.
מה אתה אומר?
שחוגגת 4 שנים, התאגיד.
חוגגת 4 שנים, אבל הסבתא שלה...
אלתרמן כתב לרגל הקמת התאגיד את השיר הזה.
ממש ככה. אז אם כאן הוא התחנה הזאת היא הבת של כל ישראל, אז כל ישראל הוא הבת של כל ירושלים, שזו הייתה התחנה שהבריטים הקימו במרץ 1936, שבוע לפני פסח. הרדיו העברי הראשון בעולם, תחנה עברית, עוררה המון התרגשות בארץ, ושם אגב גם התחילה הקריירה, שם שמעו לראשונה את הנערה הזאת, שאנחנו שמענו שושנה דמרי, הארץ הכירה אותה בזכות התחנה הזאת, ששם כשהייתה ממש בת 16-17 התחילו לשדר אותה. אז מה זה קשור לשיר שלנו, היום הולדת הזה? השיר איה היה אחד הדרכים שבהן היישוב היהודי נאבק על כבודו נגד ההנהלה הבריטית, של הרדיו. בפתיחת יום השידורים הראשון, לפני 85 שנה, שהיה, הרדיו היה בשלוש שפות, בעברית, באנגלית ובערבית, אז בפתיחת יום השידורים הראשון, הקריין היהודי הכריז בעברית על שידורי הרדיו של ממשלת פלסטינה ארץ ישראל, שזה היה השם הרשמי של הממשלה. והערבים כעסו מאוד על השם המפורש שאסור לומר אותו ארץ ישראל, והבריטים שנבלו החליטו שמעכשיו לא יגידו ארץ ישראל, יגידו איי. ראשי תיבות איי. זה, שימו לב, זה כינוי מקטין של הבריטים לארץ ישראל. אבל השיר הוא על בחורה. מי זאת איה, מי זאת איה שעליה השיר? תכף נחבר. זו הייתה, השיר מספר על בחורה, שהחיילים בצבא הבריטי, החיילים מארץ ישראל בצבא הבריטי, שרו לשיר שיר געגועים. זה, הייתי אומר, שזאת גרסה אלתרמנית לשירי הזימה שחיילים שרים היום. לכולנו את נזכרת וכל איש לוחד תוחש לחוד, איה איי. אתמול דיברתי עם הבן של איה הזאת, שהיא הייתה יפיפייה מפורסמת מתלמון.
כלומר, זו מישהי אמיתית, כלומר, זה לא שאלתרמן רקם איזו מעשייה.
אז זה לא ברור לי, אלתרמן לדעתי שמע מזעירה שהיה חייל בצבא הבריטי על איה מפורסמת שהחיילים מדברים עליה, וכתב בשיר, לכולנו את נזכרת, כמו שאמרנו, או שהוא אומר שם גם במושב קראו לה איה, בגדוד קוראים לה איי. אז אותה איה ברלין, היא הייתה ילדה השנייה בארץ שקראו לה איה. למה השנייה? כי הראשונה הייתה הבת של איש מאוד חשוב, ארתור רופין, שהיה אבי ההתיישבות הציונית. וכשנולדה לו הבת הקטנה, הוא הלך לחברו שי עגנון. ושי עגנון, מספר, פתחנו קונקורדנציה וחיפשנו שמות. בסוף שי עגנון אמר לו, למה שלא תקרא לה איה? איה זה ראשי תיבות, יש כל מיני סיבות אחרות, אמא של גתה ושם מהתנך, אבל גם זה ראשי תיבות של ארץ ישראל העובדת, אתה הרי אבי ארץ ישראל העובדת. רופין אהב את השם ואימץ אותו, ומשם והלאה היו הרבה נוספות אחרי שתי האיות האלה, עוד הרבה איות נוספות, וגם בספרות אגב יש גיבורות שקוראים להם איה. אז אלתרמן, כמו שאמרנו, שומע את זה, ואז הוא חיבר את שני הדברים, גם את אותה איה, היה שהחיילים אוהבים.
רגע, אבל אתה דיברת עם מי אמרת לקראת שיחתנו זו?
אני דיברתי עם הבן של איה. אני דיברתי עם הבן והנכדה של איה.
הבן של איה?
איה בלום קראו לה בצעירותה, כן. ואז לוקח אלתרמן את איה הזאת, שעליה מדברים, עליה שרים באירופה, וחיבר לזה את העניין הלאומי. מה העניין הלאומי הנוסף? גם בצבא הבריטי, אותם בריטים בצבא הבריטי לא הרשו לחיילים מארץ ישראל שיהיה להם כתוב על הטאג של היחידה שהם מארץ ישראל, דגל כחול לבן וגם ארץ ישראל. אז אלתרמן כתב להם איזה שיר חתרני כזה, שככה הם לעגו לאיסור הזה והצהירו על הלאומיות שלהם. והחיילים כל כך אהבו את זה בבריגדה שזה חזר חזרה לארץ, ומשם הוא הגיע גם לרדיו ירושלים. ולמה לרדיו בירושלים? כי זה התאים בדיוק לאותו איסור שהבריטים אסרו לומר ארץ ישראל. השדרנים היהודים אגב סירבו לומר איי. הם לא אהבו את הכינוי הזה, הם פשוט אמרו הארץ. ואז הם היו משמיעים את השיר הזה ברדיו כאיזה קוד של התרסה, הבריטים לא הבינו את זה. עכשיו, אני רק רוצה לומר...
אבל זה לא, סליחה, אבל השיר לא בדיוק נכנע לתכתיבים הבריטים? כלומר, הבריטים אומרים, אל תגידו ארץ ישראל, תגידו איי, ואז אנחנו הולכים ושרים ברדיו איי, איי, איי.
אני יכול לתאר לך קריקטורה יפה שמצאתי מאותה שנה של רדיו, כשהוא חבוש בתחבושת והוא צועק, איי, איי, כואב. כאילו, כל הלאג הזה של איי, של ארץ ישראל שהיא איי, שהיא איי, אנחנו זוכרים, החיילים אומרים, אנחנו זוכרים את ארץ ישראל שלנו. עכשיו, היום גם השם פופולרי, די פופולרי, אבל פה יש טוויסט. פה אני, שי עגנון הרי היה אדם מאוד מפולפל, לא היה אדם... לא נתן את סוד סתם. אני מרשה לעצמי לנחש כשרופין פנה אליו, ורופין היה חילוני מלידה, בניגוד להרבה אנשים, היה חילוני גמור. והוא אמר לו, יש לי פה שם שהוא ראשי תיבות של ארץ ישראל העובדת, א' י' ה'. אני חושב שהוא לא סיפר לו מה הפירוש הכי מקובל של הראשי תיבות האלה, א' י' ה'. אתם יודעים אולי? יש לכם רעיון?
ארץ ישראל השלמה.
ארץ ישראל השלמה זה אחר כך.
כן.
אבל לפני כן, א' י' ה' הוא בראש ובראשונה אם ירצה השם.
אוקיי.
זאת אומרת, זה מה שמקובל, זה מה שמקובל. ובעצם, אם ירצה השם, אפשר לומר שזה 180 מעלות מארץ ישראל העובדת. זאת אומרת, רופין לפי דעתי נתן לו עצה מאוד ממזרית, שבעצם עונה על שני היבטים שהתרוצצו גם בתוך הגנון עצמו. ואז התגלגל, כמו שאמרת קלמן בעצמך, היום רוב האיות שנולדות הם אני חושב הרבה, בטח יותר מארץ ישראל העובדת, או אפילו ארץ ישראל היפה, זה ארץ ישראל השלמה. כך שנגמר פה את זה, נסגר פה את זה מעגל בצורה די מוזרה. אבל שוב, איה זו איה.
וחזי אמיר הוא חזי אמיר. תודה רבה, חזי.
תודה, תודה.
בחרי את היחיד ואנחנו בחבריה חבריה נברכך בכל נגיד עניין
איתמר דרוקמן ערך, אלי גנה ונדב רוזנצוויג הפיקו, אמיר שמואל אל הביצוע הטכני, חגית אלחיאני ממוקד התנועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
סף ליברמן, תודה גם לך.
אתן מאזינות לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.